זה. אני אעשור את זה עם תל
אביב. כן, אהבתי אותה.
את זה יש... אתה מוקלט, כן?
כן, ברור. זה
דגלו.
טוב. טוב, אני מבין שהספיילרים עבדו. לפי כמות האנשים פה. טוב. רוב האנשים לא היו בשיעור הקודם, נכון? וככה נראה. אז נעשה סקירה מאוד מאוד מהירה לשיעור הקודם, לדברים החשובים. בשיעור הקודם בגדול דיברנו על נוסח התורה כמו שהוא אצלנו היום, בעיקר אצל האשכנזים. האשכנזים והספרדים, יש להם הבדל אחד, ביניהם, לעומת התימנים שיש להם עוד כמה הבדלים. ואמרנו שבגדול נוסח התורה באלף האחרון, אחרי שהיה הרבה נוסחים והיה צריך להכריע, נקבע על פי הרמה. כן, הרמה מוכר לנו מהיד רמה, אז הרמה שכתב ספר מסורת סייג לתורה. והוא בעצם אמר איך לכתוב ספר תורה. חסרות, יתרות, מילים שיש להם ספקות. ויש עוד כמה דברים שהוא לא הכריע בהם, ומאוחר יותר, אחרי שהדפוסים יצאו, באו המנחת שי והאור תורה, לא בסדר אותה דווקא, דווקא האור תורה והמנחת שי, והכריעו בעוד דברים, ככה שהנוסח כיום הוא בגדול, שלושתם ביחד. כן, קוראים לזה בדרך כלל נוסח הרמה אות, כלומר אור תורה בראשית אבות, כשמנחת שי בעצם ליקד את הכל ביחד. זה היה בשנה, בשיעור שעבר. אבל זה לא ממש מדויק, בגלל שגם האשכנזים לא בכל מקום הלכו רק לפי זה. לפעמים היו כאלה ששלחו לכל מיני מקומות שהיו נודעים כמקומות שיש בהם נוסח מדויק, והגיעו לפי הספרי תורה שם, או לפי ספרים שעליהם, את הספרי תורה אצלם. כך למשל, יש מסורת על בריסק, שלפני איזה 200 שנה שלחו להם ספר תורה מהודר ומדויק. על פי מה אנחנו עוד נראה? ויש עוד הרבה מקומות נוספים. הרמב״ם ידוע שהוא הגיע ספר על פי איזשהו כתב יד, שעליו נדבר היום, וזה מוביל אותנו בעצם לתימנים. לתימנים, כמו שאמרנו, יש 11 הבדלים מן הספר תורה של אשכנזים לבין תימנים. וואה. טוב. פעם באה נדבר על משהו ממש משעמם. כן? אה? אני אומר, פעם באה נדבר על משהו ממש משעמם, כדי שלא יהיה פה חם מדי.
אתה צריך לעשות את זה עכשיו משם כדי שלא יבוא פעם.
טוב, אז לתימנים יש נוסח אחר, מאוד שונה, שונה בכל כך הרבה מקומות, 11, שהנוסח הזה קצת שונה מהם. הדבר הכי ידוע זה דקה ודקה, דקה עם A או דקה עם א', כן? ולא יבוא פצוע דקה, וחוט שופחה וכולי, אז יש מחלוקת האם זה עם A או עם א', ואני כותב את זה פה, כי עוד מעט אנחנו גם נגיע לזה. זה ההבדל שיש גם בין אשכנזים לספרדים, אבל זה ההבדל היחיד בין אשכנזים לספרדים. אצל תימנים יש עוד כמה. למשל, במקום ויהיו כל ימי נוח, כתוב ויהי כל ימי נוח. זה ההבדל שממש שומעים אותו בקריאה, ומי שזכה להיות אי פעם בקריאה שבה מישהו קורא בספר תורה לא נכון, אז שמע צעקות כמו שהוא לא שומע מעולם. אז יצא לי פעם אחת, אבל הכי מעניין זה להיות במקום שבו לא יודעים שיש את ההבדל הזה. אז יש כמה הבדלים. מאיפה נובעים ההבדלים? התימנים הולכים לפי מסורת שיש להם, אבל שכנראה מעוגנת במשהו שהרמב״ם כתב. לרמב״ם יש בספר, זה אולי אפילו יש את זה פה, בספר משנה תורה יש לו, יש לו בהלכות ספר תורה רשימה של הגאות, בעיקר של הפרשיות הפתוחות והסתומות, שהוא הגיע על פי איזשהו ספר שהיה אצלו, בואו נפתח, נקרא את זה מבפנים. זה בהלכות ספר תורה, פרק ח'. הוא מדבר פה על פרשיות פתוחות, והוא אומר דבר כזה: ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבים ומחברים להודיע הפתוחות והסתומות נחלקים בדברים אלו במחלוקת הספרים שסומכים עליהם. קיצור, יש בלגן גדול בגרסאות. ראיתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות בצורת השירות, כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיע מהם. כן, יש פה עכשיו רשימה, בראשית, שמות, יש פה את כל רשימות הפתוחות והסתומות במדבר ודברים, וגם צורת שירת הים והאזינו. והוא אומר, וספר ששמחנו עליו בדברים אלו הוא הספר הידוע במצרים. יש ספר במצרים מאוד ידוע, שהוא כולל 24 ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים להגיע ממנו הספרים, ועליו היו הכל סומכים. למה סומכים עליו? לפי שהגיעו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה. בן אשר דקדק בו. אתם הייתם בטוח סומכים על זה, נכון? שאלה טובה. אז מי זה בן אשר? זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול. אבל זו סיבה טובה כנראה שהרמב"ם מסמוך עליו. והגיעו פעמים רבות כמו שתיקו. ועליו שמחתי בספר התורה שכתבתי כהלכתו. ואז הוא מביא רשימה של כל הפרשיות הפתוחות והסתומות. ויש ספר כזה שכדאי לסמוך עליו. עכשיו, מה זה הספר הזה? מן הסתם חלק מכם שמע כבר. קטע רמצובה. למה זה קטע רמצובה? איך אנחנו יודעים? כי זה במצרים.
אז זה לא, זה הבא.
אז בתור התחלה זהו, איפה זה הרמצוב?
זה בסוריה.
כן.
חלב.
כן. אז אם פה זה חיפה, אקו, ירושלים, נעשה את זה קצת יותר מסודר. אז... קצת הגזמתי. אז חלב נמצאת שם. באזור הזה, זה חלב. כן, חלב. או...
הרמצובה.
וכתר הרמצובה נקרא באנגלית, מי שיחפש, זה... נעלה פה... קודקס.
זה בגלל שהם לא יכולים להגות חלב?
כן, אלף. אז גם האתר שיש בו את כל הצילומים, כלומר כל הכתר סרוק, נמצא באתר שנקרא אלפו קודקס, תחפשו וקל למצוא את זה. ממש סרוק באיכות ממש מוצלחת, מי שרוצה להיכנס עד לרזולוציה ממש גבוהה, וזה נמצא שם. אז יש מקום בשם הרמצובה שיש שם את הכתר הזה, אז איך זה קשור לכתר שנמצא במצרים?
זה לא הרבה לנדוד ב-900 שנה.
אז זהו, אז עבר מאז הרבה זמן. אז בואו נדבר על זה. בואו נשים את הדברים על השולחן. זה גם כבד, אז אני לא הולך להרים את זה מהשולחן. הדבר הזה, זה מה שטוענים שזה הכתר של של הרמב״ם. לא זה, זה צילום. אבל זה מהדורה בעצם של כתב יד שנמצא בהר המצובה. וטוענים שזה כתב יד של הרמב״ם. לא כתב יד של הרמב״ם, שהרמב״ם שמח עליו. מה זה בעצם? כן, בשביל זה אנחנו צריכים להסביר קצת על בן אשר ולמה אנחנו כל כך מתלהבים. אז מי זה בן אשר? בן אשר חי לו בטבריה במאה העשירית, תחילת המאה העשירית, בסביבות שנת 900-920, והוא היה אחד מבעלי המסורה. ובזאת אנחנו נכנסים לנושא שאף אחד לא מכיר, בעלי המסורה. בנוסחי התנ"ך היה לנו הרבה בלגן, היה לנו הרבה מחלוקות, כמו שראינו גם אחרי בעלי המסורה, זה עדיין קיים. אבל לפני בעלי המסורה היה מצב הרבה יותר גרוע. מי שרוצה לראות נוסחים ממש שונים משלנו, שיפתח את המגילות של מדבר יהודה, שיפתח את תרגום השבעים, יראה נוסחות ממש שונות. בעלי המסורה, בסביבות בין 700 ל-900 עד 1000 לפני, לספירה, ישבו בטבריה והחליטו על הנוסח הנכון והמדויק שהמסורת באמת העביר. גם בתוך אלה היה מחלוקות. יש מחלוקת בין, קוראים לזה מערבי, ומדין חי, כן, זה בעצם בין טבריה שישבו במערבה לבין בבל שישבה במזרח, מדין חי, ומי שיפתח בכל מקום נניח במנחת שי ימצא מחלוקות בין מערבי למדין חי, וזה אחד המקומות שבהם חולקים מערבי ומדין חי, הכוונה למחלוקת בין בבל לארץ ישראל. בבבל, כאילו נתחיל בטבריה יותר פשוט, בטבריה הנוסח הוא כמו שלנו, יש לנו קמץ, פתח, סגול, צרה, הנקוד הידוע, הטעמים הידועים. ובבבל היה לנו גם ניקוד שונה. כל הניקוד היה מעל המילה וגם לפעמים היה סימנים שונים. וגם טעמים שונים, היה לזה הבדלים. אז זה דבר אחד שאנחנו לא ניגע בו בכלל כמעט. היחיד, בגדול, אף אחד לא נגע בתחום הזה גם במחקר, כן? בניקוד הבבלי אף אחד לא רוצה להתעסק. היחיד שעשה את זה זה יוסי אופר, שכתב על זה פשוט את הדוקטורט שלו והוציא ספר אב כרך. ובעצם הוא המחקר בנושא. אז מי שרוצה וממש ממש משעמם לו, אז יש את הספר הזה בספרייה בשני עותקים, אני בא לו לקרוא פעמיים. אז זה מערבה בנדחי. אבל בתוך טבריה עצמה היה לנו גם מחלוקת בין משפחות, משפחת בן אשר ומשפחת בן נפתלי.
אתה כאילו כותב בימין את כל מה שאנחנו פוסקים לפי?
לא חשבתי על זה. יש את המשפחות שחיו להם בטבריה והיו עסוקות במסורה, והם היו מדקדקים גדולים. משפחת בן אשר ומשפחת בן נפתלי. יצא ספר, לא יצא עכשיו, יצא אז. ספר החילופים קוראים לו, שהוא בעצם מתעד את כל החילופים בין בן אשר לבין נפתלי. רוב החילופים המוחלט זה האם יש מתג או אין מתג, שזה משהו שלפעמים אנשים אפילו מודעים לכך שהוא קיים. כן, לפעמים יש מילה שכתוב מתג לפני, נגיד המדברים. כן, אז לפעמים יש איזה קו כזה בהי שאנחנו לא יודעים בכלל מה הוא עושה שם, זה מתג, ויש מחלוקת האם הוא שם או לא שם, שזה ממש מזיז לכולנו. אבל מי שבאמת מתעסק בזה, או בעלי קוראים מדקדקים, זה מאוד מאוד מפריע להם אם יש או אין. אז היה בין אשר לבין נפתלי הרבה מחלוקות כאלה. קצת מחלוקות על טעמים והפסקיות, אבל ממש לא היה משהו משמעותי כמו איך כותבים מילה או משהו כזה. אז זה בין אשר לבין נפתלי. מה שהתקבל בכל תפוצות ישראל זה בין אשר. כולם קיבלו לפי בין אשר, ספרי ספרד הוגהו לפי הספרים של בין אשר. ואנחנו היינו נורא שמחים אם היה לנו את הספר שבן אשר כתב עצמו. כן, עכשיו הבעיה זה שבן אשר זה לא בן אדם, זה משפחה. כן, יש לנו את משה בן אשר, יש לנו את אהרון בן משה בן אשר, יש לנו כמה וכמה.
מי הראשון?
הראשון זה אשר, כנראה. או לפחות הבן שלו. יש לנו רשימה של כל המשפחה, כן, זה די מתועד. למשל, אחד האנשים המפורסמים שהלך לטבריה באותה תקופה בשביל ללכת, ישב שם שנה ולמד פשוט מסורה. מי זה יכול להיות, לדעתכם? זו שנת 900?
רש"י.
רש"י, לא? רבנו גרשון לא חי שם?
לא, אני יודע, אין תקופה רית.
הוא צריך להיות ספרדי, נו.
רב סעדיה גאון הלך ממצרים לבבל, ובדרך הוא עצר לשנה אחת בטבריה, כדי ללמוד, אנחנו אפילו יש לנו את השם של המורה שלו, זה לא אחד מאלה, זה שם יותר פחות מוכר. יש לנו את השמות של אלה שלימדו אותו. והוא עבר שם ולמד. טבריה הייתה המוקד של כל ענייני המסורה והדקדוק. יש כאלה שיגידו שזה קשור לזה שהמוסלמים שבאותו זמן השתלטו על העולם, גם התעסקו בדקדוק. מזה הכל התחיל, אז יכול להיות שזה גם גרם לעניין הזה. באותה תקופה טבריה, שנקראה מעזיה, הייתה עיר בירה של בעצם המחוז, כן? אז זה מסביר למה במקום כזה קל להקים מוסד מרכזי של לימוד. במקרה הזה של המסורה. אז זה בן אשר. בן אשר, לפי הספרים שלו, כתבו הרבה ספרים. יש הרבה ספרים כמו כתב יד לנינגרד, כתב יד הנביאים מקהיר, ועוד כתבי יד שיש לנו עד היום, שהם מוגעים על פי השיטה של בן אשר. אבל רק ספר אחד, כך אומרים, וזה הספר שהרמב"ם מעיד עליו, בן אשר ישב בעצמו והגיע אותו ודקדק בו כמה פעמים. שזה דבר טוב? מה?
משה בן אשר.
דווקא אהרון בן אשר. כן. משה בן אשר זה אבא שלו, חשבו שזה משה בן אשר. בקיצור, פה כתוב הגיעו בן אשר, אז אי אפשר לדעת. יפה. אז לאנשי חלב יש מסורת ארוכת שנים שזה הספר הזה. איך זה הגיע לחלב? אז פה אני מתחיל להסתבך. יש לנו רק 3/4 שעה. ואפשר לדבר על הקטע רק על ההתגלגלויות שלו במשך המון המון זמן. אז אני אנסה לתמצאת, מכיוון שזה סיפור אז אני לא חושש שאנשים לא יעקבו, נורא נחמד. טוב, אז אני רק אעשה לכם את הסדר בדברים. קטע רמצובה נכתב כנראה בשנת 910-930, משהו כזה, והיה בו את כל התנ"ך, 24 ספרים, הרמב״ם מעיד על זה. בתקופה מאוד מוקדמת, או שהוא נכתב בטבריה או שהוא נכתב בירושלים, משהו באזור, אבל בארץ, בסופו של דבר הוא מגיע לירושלים. כן, ובקולופון שלו, קולופון זה מה שבסוף כתב היד או בתחילתו, שמעיד על, אני כתבתי את הספר הזה ונתתי אותו לכך וכך, קצת פרטים על מי שכתב, מי שהעביר. בקולופון כתוב שהוא נמסר לעדת הקראים בירושלים, לשני הנשיאים של העדה, והם שומרים עליו ונותנים לכל אחד לקרוא בו. אם הוא רוצה לדעת איזה דקדוק או משהו כזה, לבדוק אם יש איזה מילה חסר יתר, מי שרוצה לבדוק ולאשר משהו, יכול לפתוח ולראות. אסור לקחת, וכתוב שם לא יגאל ולא ימחר, או לא ימחר ולא יגאל, להעדפתם של כל אחד מאלה שכתב את זה. יש כמה וריאציות, אנחנו נראה את זה עוד מעט. וישב אצל הקראים. עכשיו, הבעיה היא שבירושלים קרה משהו בסביבות 1100. כתוב בכיוון של 1099. בשנת 1099 הצלבנים כבשו את ירושלים, והכיבוש היה די אכזרי, כלומר לא הרבה נשאר. יש לנו שוטים על יהודי אשקלון שמבקשים קצת עזרה, צריך לפדות את כל השבועים היהודים שהיו בירושלים, אלה שלא נטבחו. מסע הצלב, מסע הצלב הראשון. האם אז זה עזב את ירושלים? יכול להיות שעוד לפני, כמה שנים לפני זה היה את הכיבוש של הסלג'וקים, אבל זה לא משנה. בשלב מסוים זה עוזב את ירושלים, או נשדד או נלקח בשביל להינצל, ומעבירים את זה למצרים. כן, בשנת 1200 בערך, זה תקופת הרמב״ם, והוא רואה את זה כבר במצרים, הוא נמצא במצרים והספר שם. אז אם עדיין יתחיל לעבור, זה יתחיל בירושלים נניח, אנחנו לא יודעים מה היה לפני, איפה בדיוק הוא נכתב, בירושלים ועבר למצרים. עכשיו במצרים הוא היה בערך משנת 1100, משהו כזה, ומשם פתאום הוא עובר לחלב. מתי בדיוק לא ברור, אבל ידוע לנו שלרמב״ם היה הרבה קשר עם חלב. קודם כל הוא מאוד מעריך אותם כמקום שהוא בני תורה, וזה אומר את זה ביחס לזה שאין כיום בני תורה, חוץ מבחלב, הוא מזכיר את זה. אם מישהו מכיר, ספר המורה הנבוכים מיועד למישהו, נכון? מישהו זוכר למי? מה? רבי יוסף. זה התלמיד הכי מובהק שלו, זה שהוא כל כך העריך אותו, עד שהבן שלו גדל והפך להיות התלמיד, רבי אברהם בן הרמב"ם, אבל לפני רבי אברהם היה לו את התלמיד הכי גדול, והוא כתב בשבילו את מורה נבוכים. הוא עזב את הרמב"ם אחרי זה והלך לחלב להיות הרב הראשי שם. וכתבו עליו הרבה חרוזים על זה, כל מיני נושאים ספרדים שעברו שם. וגם היה בקשר עם האזור. ובסופו של דבר, גם הנכד של הנין של הרמב״ם, רבי דוד הנגיד, כן, היה שניים. הנכד של הרמב״ם היה הנגיד במצרים, זה ידוע, אבל היה לו גם נין לרבי דוד הזה. והוא כנראה לקח את כל הפקלאות, כולל כתבי יד של הרמב״ם עצמו, והלך לחלב, התיישב שם. יכול להיות שאז הספר עבר לשם. בכל אופן משם, הוא נמצא בחלב, ויושב לו שם בלי שלאף אחד יפריע. מאותה תקופה, בערך ב-500 שנה האחרונות, יש כל מיני תיעודים של אנשים ששמעו על זה והולכים, ובאמת לפי הספר הזה הם מגיעים את הספרים שלהם. אז זה בגדול. מה בעצם התהליך הבא שקורה? הוא יושב לו בשקט בחלב, בספר הזה, עד 1947, ואני ממש מקצר. משהו כזה. עכשיו בסביבות דצמבר. אז כן, בדצמבר 1947, זה בסוריה הרי חלב, כן, מי שזיהה לפי המיקום, אז לסורים יש עניין לעשות פרעות. הפרעות האלה היו מאוד מאורגנים, מאוד מאורגנות. הממשלה פשוט נתנה להם אישור, הביאה להם גם חומרי גלם בשביל לעלות על היהודים ולשרוף את מה שזז, אסור לגעת בשום נפש. כן, יהודים מספרים שבאמת הם... לא דרשו להם להתקרב כדי שיהיה אפשר לשרוף להם את כל מה שזז, אבל לא נגעו באף אחד. כל מה שלא זז. וחוץ מאחד, זה יהודי שיקור שהשתקר ועלה על הגג ואז הוא נשרף ביחד עם הבית שלו. אבל הם היו נורא נחמדים, הם שמרו על נפשותינו. ובין השאר הם שרפו את בית הכנסת הגדול של חלב. עם כל הספרים שהיו בפנים, היו הרבה ספרים, זו הייתה קהילה מאוד מרשימה. והלך הכתר. כן, אה? אז זה מה שחשבו במשך תקופה, ובשלב מסוים, איזה 10 שנים אחר כך, הספר מגיע לארץ ישראל, ונמסר לנשיא יצחק בן צבי. מישהו מחלב מביא את הספר, מביא לו. מתברר שהספר נשאר, נשמר קצת, הם רצו להסתיר את זה שהוא קיים, בגלל שאז הסורים ישלימו, יבדו הריגה, ובשלב מסוים הצליחו להבריח אותו בדרך לא דרך לארץ, מי שרוצה את כל הסיפורים, כל הסיפור הזה של מחלב לארץ, יש 20 שיטות, כן, מי שרוצה יקרא בספר של אמנון שמוש, הכתר, גלגוליו, הוא מתאר שם את כל הסיפור, הוא חקר את כל הנושא, היה לו עוזר מחקר נחמד בשם יוסי אופר, אנחנו חוזרים אליו עוד ועוד. מה? והכתר בסופו של דבר מגיע לפה, אבל הוא לא מגיע שלם. הוא נשאר בשלמותו מבראשית ועד... מה? מה המילה האחרונה של התנ"ך? של התנ"ך.
של התנ"ך.
אז לא ויעל. ויעל זה בתנ"כים שלנו, שבהם שמו דברי הימים בסוף, לא יודע למה. אבל איזה ספר באמת בסוף?
לטובה.
לטובה, סוף עזרא ונחמיה, זה לטובה. אז מבראשית עד לטובה נשאר עד 1947. מה שנשאר היה משהו קצת אחר. רוב התורה הלך... הפוך. רוב התורה הלך, אם אנחנו נפתח את הדף הראשון. אתם מי שרוצה לקרוא, איפה זה מתחיל?
ומי שרתך, ארור פני ויתניך, ופריד נתך, שגר אפיך ואשתרות צניך.
פרשת שבוע. כי תבוא, ומי שרתך. כן, ארור תנחה ומי שרתך, אז רק ומי שרתך נשאר. שזה נחמד, ובסוף התנך, גם כן לא נשאר כל כך הרבה. הדף האחרון הוא באמצע שיר השירים.
צנע אורנה בנות ציון.
כך היה. כן, אז הרב בויר נתן לזה סימן, בגלל שזה מתחיל ומשרתך, ונגמר בנות ציון. כן, אז יש פסוק בישעיהו. כן, והיה הנשאר בציון. קדוש יאמר לו. כן, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. אז הוא נתן ככה וורט. כן, מי הוא משרתך ועד ציון, יש לנו את הקטע מה שנשאר. אז אנחנו נורא מבואסים, אין לנו עכשיו את הנוסח של הקטע של התורה. ובענייננו, שאנחנו הרי באנו לא ללמוד על הקטע כי זה משעמם ואנחנו לא אוהבים סיפורים ואגדות. אנחנו באנו ללמוד מסורה ודקדוק, נכון? אז אנחנו מאוד מבואסים כי אין לנו את נוסח התורה של הקטע. אז זה בגדול הסיפור. הסיפור לא תם ולא נשלם, יש לנו עוד מה לומר עליו, אבל בתור התחלה אני עוצר פה. אז עכשיו בואו נדבר על מה שיש לנו ביד. יש לנו כתר שנכתב על ידי... לא. אז זהו. בן אשר לא כתב את הכתר. בן אשר לא בזבז את זמנו בכתיבת הספר. הוא הגיע את הכתר וסופר אחר כתב. הסופר קוראים לו שלמה בן בוריה. אני אכתוב את זה כי זה קצת לא מוכר. הוא מאוד מוכר, כן, לא לכם, אבל קל מאוד לדעת את השם שלו כי הוא כתוב בקולופון. הבעיה היא שהקולופון הוא אחד מהחלקים שכבר לא קיימים. אז זה בעיה, נכון? אז יש לי רוח הקודש. שלמה בן בוריה, אנחנו מכירים עוד ספרים שהוא כתב. זה היה משפחת סופרים ידועה, הוא כתב את הספר. ובן אשר הוא זה שהגיע. בן אשר, יותר מדויק, אהרון בן אשר. אהרון בן אשר הוא זה שהגיע. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה לא אותו יד? קודם כל, באמת כתוב בקולופון, זה מאוד נחמד. אבל אם נפתח למשל, זה השלב שבו כדאי שתתחילו להתקרב. אם נפתח למשל ב... מה?
אז איזה מזל זה ש...
כן, זה ממש טוב שזה גדול. כן. הרבה זה. כן. אז אתם יכולים לראות למשל בתהילים, אנחנו בתהילים, נכון? לא רואה הפוך.
כן. אין שורשים תימניים?
רק שורשים, זה לא מספיק. אז אתם מישהו רואה כאן משהו מוזר? זה מחוק, נכון? זה מחוק. מכאן ראיה ש...
מחקו את זה.
לא, שזה ישן מאוד, נכון. אבל רואים כאן משהו יותר מעניין. זה אפילו דף פחות טוב. כן, תשאירו את זה.
מה כתוב למטה? זה הגאות של הראשון.
מה למטה?
כן. אתה רואה, יש עוד מקומות
שמחו. שלמטה זה הגאות כאילו?
אנחנו נגיע למה שלמטה.
זה מה שזה לא דיו רגילה משהו?
זה מה שזה לא דיו רגילה, לא. שימו לב, מה נמחק?
טילים. אותיות.
כל למשל את זה. מישהו אחרי זה ניסה להשלים את מה שכבר היה כתוב, עבר על זה שוב. אבל בקטעים שלא עברו עליהם שוב, מה שנשאר זה...
המסביב.
הניקוד.
הניקוד. נכון.
כלומר, הדיו שלא שרדה זה הדיו של האותיות, וכנראה זה הדיו אחרת של הניקוד בגלל שהיא שרדה. עכשיו, זה אומר שכנראה מדובר בשני ידיים שונות. כלומר, זה מוכרח מתוכו. מי שכתב את האותיות זה לא מי שכתב את הניקוד, כלומר מי שהגיע את הספר ואמר איך כותבים אותו. אפשר לראות שהניקוד נשאר בלי בכלל להימחק, והאותיות כבר לא שרדו. יש מקומות שרואים את זה ממש טוב, אני לא... אני אצא לי ככה ברגע זה, אבל... ממש רואים רק את הניקוד... הנה, פה למשל. רואים את הניקוד ממש חזק. פה. כן. אבל האותיות לא ממש. אז מי שכתב את הניקוד, זה כנראה בן אשר בעצמו, ומי שכתב את האותיות, זה לא. עכשיו, לא נלאה אתכם, יש הרבה מקומות שאפשר לראות שבהם הוא עשה תיקונים באותיות גם, כי הסופר לא כתב נכון, ואז הוא הגיע גם אותיות, אני יכול להפך ו' ות' לת' או משהו כגון זה. אבל זהו, אז זה מה שהוא עשה. מה יוצא לנו מכל העניין? זה ספר מאוד נחמד שכתב אותו בן אשר, וזה כדאי להתלהב ממנו. מה כל כך מרשים בו? יש לנו עוד ספרים שכתב בן אשר, או שהם מאוד קומי בן אשר, אז מה הבעיה?
הוא עבר על זה הרבה פעמים.
הוא עבר על זה הרבה פעמים, זאת אומרת שהוא ממש הגיע אותו. איך אנחנו יודעים אם זה באמת מוגר כמו שצריך?
לפי המסורה.
אנחנו הרי חובבי מדע, נכון? לפי המסורה, אבל המסורה זה בן אשר.
יהיה, גאות מסורה, בסדר.
אז פה אנחנו כבר התחלנו להזכיר בשיעור הקודם. כן, בואו ניקח דוגמה, אני לא יודע אם כדאי... בסדר, אתה שוב חזרה, אנחנו עוד נחזור לפה, אתם תעשו כושר. מה אתה עושה?
אני
מבין
את השיעור.
אבל... שב. אוקיי, אז זה... התחלנו קצת להכיר את הזה. מי שרוצה למשל לראות... אתם רואים מה כתוב למעלה?
הגיע אותו.
האותיות הגדולות, קודש להשם, כן? קודש להשם, לא ימחר ולא יגאל. כל בערך איזה 10 דפים, כתוב משהו כזה. יש...
הוא לא באמת שמח על זה שהדפים הראשונים יישארו.
לא, פשוט הנה. קודש להשם, לא ימחר ולא יגאל. הם ממש השקיעו בעניין הזה. יכול להיות שזה דווקא לא בן אשר ולא הסופר, יכול להיות שזה מאוחר יותר. החקרים שכתבו גם את הכל הפעם. אוקיי. אז איך אנחנו יודעים שספר הוא מדויק? בא הרב ברויר ורצה להוציא ספר תנ"ך עם מהדורה מדויקת. אז הכתר היה עוד... התחילו לחקור אותו, הרב ברויר הוא אחד מאלה שבעצם עשה את כל העבודה. הוא רצה להוציא תנ"ך. מוסד הרב קוק בא אליו ואמר, אנחנו רוצים להוציא תנ"ך. למי שיש מוסד הרב קוק פה? חורב? תנ"ך האדום? סימנים? קום צא החוץ. סימנים לא קשור בכלל, אנחנו... לא משנה. אין מה לומר שקשור למדויק ולזה שאנחנו יכולים לדבר, נשאיר אותו בצד. אוקיי, אז הוא בא לבדוק את כתבי היד המדויקים בשביל לעשות מהדורה מדויקת לפי המסורה. אז הוא לקח את כתב יד הנביאים מקהיר, שזה כתב יד שנחשב, כתב יד לנינגרד. שהוא כתב יד היחיד שיש לנו על כל התנ"ך, שהוא, מה?
זה קורן?
לא, לא, בויר.
לא, אני
זוהר, בלינגרד. קורן זה מהדורה אקלקטית. כן, אם אתה זוכר מהשיעור הקודם, אם היית, מהדורה אקלקטית, זה אומר שהם לקחו הרבה דברים ועשו לפי רוב. אז זה לא אף אחד מהם. כן, בדרך כלל זה די דומה לרוב הספרים המדויקים, כי הם בדרך כלל די דומים. אבל זה לא משהו מוחלט שהוא הלך לפי לנינגרד. מה שכן, הרב בויר בדק רק לגבי נביאים, כן? כי בכתר הוא לא יכול לבדוק את זה בתורה או בכתובים בצורה טובה, כי אין לו. הוא לקח את הנביאים ורצה לבדוק כמה טעויות יש בספרים. עכשיו, איך אני יודע אם יש טעות? אולי דווקא זה הצודק ובספר אחר הטעות? יש לי הערות מסורה. כן, הערות מסורה זה דבר שקיים בכל ספר שכזה. מה שראיתם למעלה, למטה ובין השורות, זה הערות מסורה. אם אני אקרא למשל, לא יודע מה פתחתי פה. פתחתי במלאכים, בסיפור של מלך אשור, סנחריב שמגיע. אז כתוב פה, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אז על הביטחון יש לי עיגול, שמסמן לי להסתכל בצד. הביטחון, בית ומלא. זה אומר שיש לי עוד פעמיים, כאילו, שיש לי פעמיים את המילה הזאת, וזה מלא. כלומר, לא חסר. ולמעלה יש לי דברים יותר מפורטים. למשל, טוב, פה זה מחוק, אז אפשר לראות. ואיך? ואיך? כן, יש פה פסוק שמתחיל, ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים. הרב שקה עולה ואומר לשלושת השרים של חזקיהו, איך תשיב את פחת, את אחד מפחת העבדים של מלך אשור? וזה מתחיל, הפסוק מתחיל במילה ואיך. אז כתוב פה ג' ראש פסוק. יש פה עוד פעמיים בתנ"ך חוץ מזה, שזה בראש הפסוק כתוב ואיך. כן, ואיך תשיב, ואיך תשיב, ואיך תנחמוני, הבל. כן, יש פסוק ואיך תנחמוני, הבל, ויש פעמיים ואיך תשיב, בגלל שהסיפור הזה מופיע בדיוק אותו דבר, כמעט מילה במילה, בישעיהו. אז יש שלוש פעמים פסוק שמתחיל בוואיך. אז יש הערות מסורה כאלה, ואפשר לבדוק האם הספר עצמו הולך לפי הכללים שהוא כתב לעצמו. אם אני אעבור עכשיו, האם אני אראה ואיך 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 בכל המקומות האלה. אז יש הרבה הבדלים. בכתב יד הנביא מקהיר יש איזה לא זוכר, 80 טעויות, יש 20 ומשהו במקומות אחרים. לנינגרד למשל הוא הכי הרבה טעויות, כן? כל מי שמסתמך על הלנינגרד שזה תנ"ך דותן, וזה גם הרבה פעמים, הביבליה ההבראיקה, שזה התנ"ך המדעי שהחוקרים משתמשים בו, שיש בה הרבה הבדלי נוסחים, הוא לקח את לנינגרד. וזה, כמו שהרב רואה אומר, אם הם חיפשו לקחת את הכתב יד הכי משובש, אז הם עשו עבודה מצוינת. אז שם הם באמת מצאו הרבה טעויות. כמה טעויות יש למשל, הבדלים בינו לבין עצמו בלנינגרד, דיברתי על שינויים ועל הבדלים בין הכתבי יד, בינו לבין עצמו, בין לנינגרד לבין לבין הערות מסורה של עצמו, כמה הבדלים יש? מסביבות ה-200. כן, וזה בערך גם אתם מוצאים במקומות אחרים. וכמה יש בכתר המצווה?
3.
4. 3, ו2 שהרב בויר מצא, ועוד אחת שיוסי אופר מצא.
זה הקיימים.
מה?
זה דברים שאנחנו יכולים לבדוק.
זה דברים שאפשר.
תורה ואת הסוף של...
נכון, לא, אז רק בנביאים. אני אומר, רק על זה. אז יפה, אז הרב בויר גילה שהדבר הזה מאוד מדויק, לפחות בינו לבין עצמו. דבר נוסף שהוא גילה, זה שאם לוקחים את כל כתבי יד המדויקים ועושים נוסח אקלטי, כן, הופכים לפי הרוב, במקומות שאפשר להכריע, במקומות שאי אפשר להכריע כי זה 3 מול 2 או משהו כזה, אז זה לא ממש בטוח, אז הולכים לפי הערות המסורה. בסופו של דבר יצא שהערות המסורה משקפות את אותו נוסח כמו שהרוב גם משקף. ואותו נוסח זה פשוט הנוסח של הכתר. כלומר, בעצם יוצא שאם אתה עושה מהדורה לפי ההלכה, כלומר לפי רוב, וגם לפי הערות המסורה שעברו אצלנו, משלב את כל הדברים האלה ביחד, יוצא לך נוסח הכתר. בלי קשר, בלי להסתכל על הכתר. כלומר, הספר הזה, הוא יוצא גם אם אתה לא תכיר אותו בכלל. אז קצת מוכיח את הביסוס של מה שנאמר עליו, שבין השאר עצמו הגיע אותו, ושזה הדבר הכי מדויק שאפשר לסמוך עליו. אז יפה. יש לנו את הכתר, אבל כמו שאמרנו, חסר לנו, כן.
יש את הכלל או הכל זה כמו הרב?
אני זוכר שיש איזה 5 יוצאים מן הכלל. משהו כזה?
זה ההבדל במקום לבויר?
לא. יש הרבה הרבה יותר הבדלים מגורל לבויר, זה משהו אחר, זה גם בשיטה ובהגיעיות, ברגע. יש הבדלים. אבל אם חוזרים למה שאנחנו אומרים, אוקיי, אז הכתר עומד לפנינו, יש לנו רק חלקים קטנים ממנו. אז לכאורה, יש לנו את הספר של הרמב״ם. הספר של הרמב״ם הוא דבר שאפשר לסמוך עליו. מה?
הרמב״ם משלים את התורה.
הרמב״ם משלים את התורה, אוי, אפשר. אז רק, קודם כל יש לנו את הספר שהרמב״ם אמר שהוא הספר הכי מדויק. זה כבר טוב. אפשר להוציא מהדורה של התנ״ך לפחות חלקית על פיו. ומה שלא, אז לפי כתבי יד שקרובים לו. לכן בכל המהדורות החדשות של התנ״ך שהולך לפי שיטת הרב ברויר, אתם תראו על פי כתר הרמב״ם צובה וכתבי היד הדומים לו, הקרובים אליו. וזה בעצם השיטה. אפשר לחפור עוד הרבה על השיטה, לא דיברנו על זה כמעט בכלל. הרב ברויר למשל חשב על אותם מתגים, שיש שני סוגי מתגים, אני לא אפתח את זה עכשיו ממש, יש גאיה כבדה ויש גאיה קלה. גאיות כבדות יש להם שיטתיות, יש להם כללים, מתי הם יבואו ומתי לא, ובגאיות קלות, הרב בויר אמר שאין כלל, כל סופר כתב מה שבא לו. אז אחרי מותו, אפילו קצת לפני, לא זוכר, כבר מצאו שיש שיטתיות, ברגע שיש לנו ספר של בעלי המסורה, אז פשוט בודקים, יש שיטתיות גם לגאיות הקלות. השיטה של בעלי המסורה עכשיו כבר קיימת. אוקיי, אז יש לנו את הדבר הזה. מה נעשה? אין לנו את התורה. עכשיו, לא רק שאין לנו את התורה, גם באו ואמרו, זה באמת לא הספר של בן אשר. כן? בגלל שיש פה כמה דברים שסותרים את מה שהרמב״ם אומר. עד עכשיו אנחנו אמרנו, זה הספר של בן אשר, אין שום בעיה, הוא ספר מדויק. בוא נלך לפיו.
מי איתם את התנות האלה?
אני מגיע לזה.
כסותו עכשיו.
מה זה?
כסותו אחד מהאנשים האלה, נכון? שם.
כסותו אחד מהאנשים האלה, אז נגיע לזה. אז ברמב״ם כתוב לנו הרבה פרטים לגבי מה שהוא ראה בספר שיש לו. כן, יש לנו את הפרשיות, אפשר לעבור ולבדוק האם הם באמת כמו בכתר, ויש לנו את האזינו, ויש לנו את שירת הים. כן, שירת הים אנחנו לא נעסוק, זה כאב ראש בפני עצמו, יש מחלוקות עד היום, בעיקר לגבי איך כותבים את השורה האחרונה של שירת הים. נעזוב את זה. אבל ניקח דוגמה פשוטה. האזינו. שירת האזינו, כמה שורות יש בה?
70.
כן, אם אתם תספרו עכשיו בספר תורה, תגלו 70. כן, אפשר לקרוא את זה גם בשנייה אחת, איפה נמצא את זה, ספר דברים. הוא האיש, אבל הוא כך שור, זה. מי הפתוחות, מי הסתומה. צורת שירת האזינו. הרמב״ם כותב, צורת שירת האזינו. כל שיטה ושיטה יש באמצע רווח כאחד, כצורת פרשה, מסביר וכו'. וכותבים אותה ב-70 שיטות. ואלו הן התיבות שבראש כל שיטה ושיטה. האזינו, יערוף, הוא פשוט מביא את כל, כל המילים שבתחילת שורות. והוא כותב שיש 70 שורות. ואם אנחנו נפתח בכתר, למזלנו האזינו נמצא מספיק רחוק מתחילת התורה כדי שיהיה לנו את זה. כן, אפשר לספור את השורות של האזינו ולראות שאין שמה, יש שמה 77. בעשה. אז קסוטו, שהוא היה גם רב בפירנצה וגם חוקר בעברית, הוא יצא כבר עוד לפני שהכתר הגיע לארץ, עוד לפני שהיה את הפרעות, הוא הלך לארם צבא בגלל שהוא ידע שיש שם הכתר מדויק. הוא הלך כדי לבחון אותו ולדון בו. היה שם הרבה תלאות, לא נתנו לו, לא נתנו לאף אחד, לא רצו בכלל, לצלם אותו ודאי אסור. הצליח בסופו של דבר לשכנע אותם לתת לו לעבוד על זה, וכשהוא חזר הוא הגיע למסקנה שזה לא הכתר, בין השאר בגלל זה. יש פה 70 שורות, ובכתר, כאילו, רמב"ם אומר שצריך להיות 70 שורות באזינו, ובכתר יש 67 שורות.
הוא גם ראה בדרך את כל השאר, את כל ההתחלה, אמרת שזה היה קיים.
הוא ראה את כל ההתחלה, אבל למה זה? אתה אומר שיש עוד.
אתה לא יכול לוודא את זה מול הרמב"ם מהכל.
אז יש מקום אחד שהוא גם אמר, נכון? למשל בעשרת הדיברות. ובעשרת הדיברות לכאורה אין לנו, נכון? זה קצת בעיה.
הוא ראה.
הוא ראה, בסדר, אבל לא אמר לנו מה, הוא רק אמר שיש הבדלים. למשל באזינו ובעשרת הדיברות. כן? זה גם אחר, דרך אגב, את זה שקסוטו אמר לנו שזה הסיבה לכך שהוא אומר שזה לא הכתר, את זה אנחנו לא ידעו בהתחלה. זה בהתחלה, כשהוא אמר שזה לא הכתר, הוא לא מסביר למה והוא לא אמר שום דבר. אחרי מותו מצאו את הרשימות שלו באיטלקית ופשוט מצאו, כן? מי שמצא את זה היה יוסי יפה. בכל אופן, אבל עוד לפני זה כבר פרופסור גושן גולדשטיין, אחד מהחוקרים שחקר את זה הרבה, החוברת שבתחילת ההוצאה הזאת, זה הוא כתב, כן? למה זה בחוברת נפרדת זה שאלה מעניינת. לא, לא. אז הוא ניחש למה הוא אמר שזה לא זה, למה קסוטו אמר שזה לא זה. הוא אמר, הנה, כתוב ש-70 ויש בקטע 67. אבל אז הוא אמר, רק שנייה, אולי יש טעות.
אולי יש טעות ברמב"ם?
אולי יש טעות ברמב"ם. ואם היום תפתחו את מדורת פרנקל של הרמב"ם, אתם תראו שכתוב 7 ו-60 שורות. שיטות, כן? לפי כתבי היד המדויקים...
שאלה אני מסתדר עם כל המילים שהוא אומר בתחילת שורה.
זה לא מסתדר. אלא מה? שבכתבי היד המדויקים של הרמב"ם, לא רק שכתוב 7 ו-60 שיטות, שאפשר להבין ש7 ו-60 יכול להתחלף עם 70, בסדר, אפשר לטעות, אבל כל הרשימה של המילים שהוא נותן, של תחילת כל שורה, גם זה שונה. כן? פשוט מישהו ראה שהרמב"ם כותב משהו אחר מספרי התורה שלנו, והוא אמר, טוב, מן הסתם, תלמיד טועה, כתב ברמב"ם משהו כזה כופרני שכותב אחרת את התורה, והוא שינה את זה, כמו שצריך, לפי הספרי תורה אשכנזים שהוא מכיר. וכך נוצר ה-70, שהוא לא היה ולא נברא, והרמב"ם ראה בכלל 67, ובכל כתבי יד המדויקים כתוב 67.
אתה אומר 70 זה מה ששונה.
70 זה הטעות.
הרמב"ם משונה.
זה לא 70. כן, ברמב"ם...
בספרים שפעם היה 70...
יש כתב יד, נראה לי אוקספורד, של המשנה תורה לרמב"ם, שהרמב"ם בעצמו חתום בסוף, שהוא מסכים, זאת הסכמה כזה, כאילו הוא חתם בסוף, אני חתום, אני משה בן מימון, זה צל. חתום שם, וזה ספר, וזה היה מהדורה הכי נחשבת כמהימנה, בגלל שהרמב"ם עצמו שמח את ידו עליה. ושם באמת כתוב את זה. לא רק שם, בעוד כתבי יד, אבל בכל אופן זה. אז הנה נפתרה הבעיה של השורות של האזינו, בצורה דומה גם פתרו עוד דברים, למשל את עשרת הדיברות שגם הוא הזכיר, לא ניכנס לזה. האם יש פרשה פתוחה בין, פרשה סתומה בין שני ה... לא, 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 לא תחמוד. כן, יש לא תחמוד, האם זה בא ביחד שניהם, או שיש פרשה סתומה ביניהם. גם כן בלגן. וכך הגענו למסקנה הזאת. אוקיי.
אז זה כן.
מה?
אז זה כן
מדויק. זה מדויק לפי מה שהרמב"ם אומר, כן, זה מצוין. יש עד היום מחלוקת, כן, בין החרדים למשל יש מחלוקת, כי בחור נחמד בשם דוד יצחקי הוציא ספר אשרינו, אולי כמי, על פי המסורת כתר תורה של בן אשר, אז קורא לזה אשרינו, וזה גם קרוב שלנו כתב את זה. לא שלי. והוא אומר, מסורת כתר תורה של בן אשר, שכל ישראל ילכו לאורו בפרשיות ספר תורה, בנביאים ובכתובים. כלומר, הוא רוצה, והוא חרדי, יושב בבני ברק, והוא רוצה שיכתבו לפי הכתר. כי הנה, יש לנו את הספר שהרמב"ם עצמו, שאנחנו הולכים לפי, בכתיבת ספר תורה. אמר את זה. כן, הוא מביא את זה, הנה, אפילו הצילום. יש פה, לא בדיוק צילום, זה כבר סרטוט מזה, אבל זה הכתב יד של שהרמב"ם חותם עליו, זה החתימה של הרמב"ם. הוא גם מספרי, אני משה ברבי מימון, יש פה משהו שלא כמו סוצה לאמת, אבל זה מין עשה לו משהו קטאפ. אולי יוסיף פה מאוחר יותר, זה נראה
עץ אחר. זה יהיה
לסדר, כן. בסדר, בטח, זה
צהל זה מימון. יכול להיות, כן. אבל אני חושב שזה צהל עוד לא קודם שיש.
בסדר,
המצוות,
רק
סדר המצוות,
הוא כותב
בפירוש,
אני לא
זוכר
אם זה
צהל
או
זר. זהו,
זה צהל.
זה צהל
זה
נראה
לי קצת יותר מאוחר, אבל... כל הזמן מוסיף את אחד מהם, אני לא זוכר. זה על מימון. אז הוא כותב, הנה, השתלשלות נוסח ספרי התורה אשכנז והוא כותב למה אנחנו צריכים לכתוב לפי לכתוב ספר תורה לפי בן אשר. ומולו יצא מישהו אחר, אני לא זוכר את שמו כי הוא בן אדם לא חשוב.
והוא גם לא קרוב שלך.
צבי הירש, בן משהו ארוך מאוד, גולדברג. כן? הוא כתב, הוא מישיבת מיר, והוא כתב, במקום אשרנו הוא כתב מסורתנו. כן? זה ספר שהתפלמס איתו, ואמר איך הוא מדבר שטויות, והוא לא מבין כלום. וממש, כאילו, בצורה מאוד אובייקטיבית אמר הרבה דברים, תקראו את זה
פשוט. הוא קיבל הסכמות בהתחלה.
הוא קיבל המון הסכמות מאנשים ש... כולם, אתה רואה בכל הסכמה כזה, שמעו, אני באמת לא מבין בזה, אבל ידוע עליו שהוא אדם חשוב, ולכן אני מקבל כל מה שהוא אומר. אנחנו פשוט לא מבינים במסורה, אז עזבו אותנו. כן, למשל, הרב שאול, הרבה אנשים שלא מכירים כל כך, אני מחפש אליי, הרב מנשה הקטן, כן, בעל שוט משני הלכות. אז הוא מופיע בפרויקט השו"ת, אז מן הסתם הוא אדם מאוד חשוב. והרב קרליץ, הרב ניסים קרליץ, כמה רבני סולובייצ'יקים, הרב רבי שלמה זלמן אוירבך, שכותב שלא לשנות מן המסורת, מכאן שזה הסכמה גם אליי, וכולי וכולי. מה? אז יפה, מי שיקרא, יש פה טענות נפלאות, כמו למשל שהחתם סופר כתב על המנחת שי שזה הספר שראוי להגיע לפיו את כל הספרי תורה, ואם קטר היה אמור להגיע לפיו את כל הספר תורה, אז למה הוא לא אמר את זה? טענות כאלה מאוד מתוחכמות. רובם זה כאילו, אם היה ככה, אז למה זה לא ככה? זה בדרך כלל זה. מי שרוצה לראות אפילו את החתימה של הרמב״ם פה בהתחלה, איך אפשר להעביר. אני גם כן, מי שרוצה להשתעשע, נעביר. והתפלמסו להם ביניהם, זה נורא נחמד. אבל מה מצחיק באמת? הם רוצים לכתוב ספר תורה לפי הכתר, נכון? איך אפשר? אין לנו את התורה, נכון? קצת מבאס. אז יש לנו...
אם אנחנו הולכים לפי הרוב בכולם, אז יוצא את הכתר.
אז אתה אומר, אז סטטיסטית הגיוני שזה, אנחנו לא חושבים סטטיסטיקה.
הייתה שיטה יותר טובה.
כן. אז השיטה לא נפתרה באמת, אבל יש כמה דברים שאפשר לעשות. בואו ניקח למשל את הדקה ודקה.
זה
גם
אתה בעלי מסורה.
זה בדרך איפה שבו מסורה
של... יפה, אז יש לנו הערות מסורה, נכון? כי דקה ודקה, כן, זה שאלה של א' או א', ויש לנו עוד מקום שכתוב דקה. איפה למשל? סבסה. וואלה.
זה קרוב.
כן, זה גם בצד שני קרוב, זה חנש. איפה יש עוד דקה, נו? חידון התנך.
אנוש עד דקה, תהילים, לא?
תשב, אנוש עד דקה, כן?
אבל זה לא אותה דקה בכלל.
מה אכפת לי?
זה מסורה. כי אולי זה בדיוק ההבדל במשמעות של המילה, אם זה בחי או באלף.
אז בואו אנחנו נראה מה קורה כשאנחנו מגיעים לשם.
לא, אבל אני אקח
חבי הרע. שיר המעלות, זה עוד לפני זה.
חבי הרע, זה לא אותו דקה שכתבנו שם.
דקה, דקה. תפילה למשה יש אלוהים. כן? אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, הנה יש פה עיגול על הדקה, על הדקה.
ו?
כתוב פה דקה עם א', ויש פה עיגול, וכתוב שמה ג', מה זה אומר?
שלוש פעמים.
שלוש פעמים, אבל אולי יש ארבע והרביעי הוא ה', אז יש לנו מסורה גדולה. אני הסתכלתי במסורה קטנה, שזה בין השיטין וכתוב דברים קטנים, אבל במסורה הגדולה, אם אני מסתכל פה למטה, דקה ג', ויש לי את ההרחבה. דקה ג', לא יבוא פצוע דקה, ואת דקה הוא שפל רוח, תשב אנוש עד דקה. כלומר, שלושת המקומות הם המקום שיש בו ספק בתורה. מכאן שבכתר כתוב דקה עם א', ויש עוד מקום, תשב אנוש עד דקה, ובישעיהו, ואת דקה הוא שפל רוח.
ומה שכאן הוא לא סדר את המסורה של עצמו?
לא הבנתי.
ומה
שזה הולך עד המקום שסדר את המסורה של עצמו, אז הוא טועה.
זה לא נכון מההגאות שלו.
בדיוק. הוא כתב כללים.
יכול להיות שהוא מפספס, מסורה הוא לא שוכח מה אמור להיות שם.
בקיצור, הוא בודק את הדברים שהוא כותב סימן. אז בקטע אנחנו יודעים שכתוב דקה. ככה אנחנו יודעים גם על עוד דברים.
רגע, אבל אז מה... מי זה באלף?
מי זה? באלף?
כן, ספרדי, אשכנזי. ספרדי, אשכנזי, תימני.
אה, נראה לי שזה התימנים. התימנים הם עם הקטר תמיד, אז כאילו זה הגיוני יותר.
אבל אמרת שדקה זה גם מבודד בין הספרדים לאשכנזים.
גם חייב להיות ספרדים או אשכנזים.
אשכנזים אומרים עם היי.
כל השאר באלף?
כל השאר באלף. אשכנזים נדפקו עכשיו כבר. אשכנזים
הרמאים.
אוי ואי.
כן?
אלה שמשנים את הרמבה בשביל...
או שלאשכנזים יש מסורת אפילו יותר טובה מבין השאר. אוקיי, אז זה דרך אחת. כן, להראות מסורה זה דרך לפתור את הבעיה של איך לדעת מה קורה בשאר התורה. כן, אז השלמת פערים נקרא לזה. חסר. אז אחד זה להראות... מסורה. איך עוד אפשר להשלים את הפערים?
ניחוש.
ניחוש, נכון. ניחוש יפה. ספרי תורה תימנים, אבל זה לא עוזר לי לדעת מה הכתר אומר.
טוב, נמצא את הארכיאולוגיה.
ממצאים ארכיאולוגיים, כן, שבהם אתה מוצא עוד כתר.
בהם יש עוד עותקים של אותו
ספר. אז יש לנו עותקים, יש לנו עותקים שאומרים שנכתבו לפי הכתר, בגדול יש לנו בעיקר עדויות על עותקים שכאלה, לא מצאנו כאלה. אבל במאות האחרונות היו הרבה אנשים שידעו על הכתר והלכו, ושאלו שאלות כדי לדעת מה כתוב בכתר, הגיעו לפי הכתר. יש לנו הרבה כאלה, אז למשל קסוטו, יש לו רשימות שמה כתוב בכתר.
אבל אולי אין לנו את ה... זה הנכון של קסוטו.
אז זה הנכון. כן, כי זאת אומרת, היה כמה כתבי יד של קסוטו.
כמה זמן עבר משנה
את זה. לא, אני בטוח שקסוטו לא
דקדק בה. הרשימות של קסוטו זה רשימות שהוא שמר בבית, אף אחד לא ידע עליהם, ופשוט חיפשו את זה אחרי זה במשפחה.
הוא לא דקדק אבל ברשימות שלו כמה פעמים, כמו בן אשר.
זאת אומרת, יכול להיות שבעצם לא היה הבדלים. זה היה בדיוק כמו זה. בסדר, אז זה דבר אחד. יש את רבי יעקב ספיר שהלך ושלח המון המון שאלות לארם צבא והחזירו לו תשובות ויצא כספר שאני לא זוכר איך קוראים לו, משהו ספיר, נראה לי.
סיני ספיר?
לא. ושם כתוב הרבה דברים, שלמשל, אם מישהו רוצה, נראה לי שאסתר נמצא פה, אני לא זוכר.
אסתר
לא יהיה פה. אז יש את הבעיה. כן, אז אתה אומר, אז אפשר להסתכל בתנ"ך ירושלים.
לא, תנ"ך ירושלים הוא על בתנ"ך שמישהו שלח, החתן שלו הלך לסוריה והוא...
לא, 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 זה משהו אחר. אבל תנ"ך ירושלים נעזר בזה בגלל שזה עוד כמו הקסוטו וכמו דברים אחרים, זה מידע על הכתר. אז למשל, השני דברים שחוזרים עליהם תמיד ואומרים פעמיים את אותו פסוק בקריאת המגילה.
סכר.
לא, במגילה. לפני ובפניהם ו... להשמיד, להרוג ולאבד מול להשמיד ולהרוג ולאבד. אז בואו נבדוק בכתר מה כתוב. ושוב, הכתר דואג להעלים מידע מכל דבר שיש מחלוקת. כן, אז אין לנו את אסתר ואנחנו לא יודעים. אבל אותו יעקב ספיר שלח באמת לארם צבא ואמרו לו מה כתוב בכתר. אז יש לנו עכשיו מה כתוב בכתר במקומות האלה.
אז מה כתוב?
להשמיד ולהרוג ולאבד. ונראה לי ויש לו מה לפניהם.
מה שעושים באמת בפעם השנייה?
מה עושים בפעם השנייה?
לא חלק, למה עושים להרוג בפעם השנייה?
תלוי. יש מחלוקת מה עושים קודם. יש כאלה שאומרים שדווקא תעשה קודם את מה שכתוב אצלך. במגילה.
טוב, אני מכיר את זה שזה אמור להיות כאילו תיקון.
אבל אם זה תיקון, תיקון זה הדבר הכי גרוע. לפי ההלכה, אתה בעצם אומר, אני קורא עכשיו את הלא נכון ועכשיו אני אקרא את הנכון. אז תקרא את הנכון! זה לא הגיוני.
זה נכון ב-70%
הזמן. לא, אז מה זה 70%? אז יש לך מחלוקת. או זה, אתה לא יודע, ספק. אין 70% 30%. 70% 30% זה ספק.
אז למה יש
מי שאומר
שתעשה הפוך?
שתעשה
בסדר של קודם כל...
אז שוב, אז יש בזה הרבה דיונים, בגלל שבאמת קשה להכריע מה לעשות. אז בדרך כלל כמו אומרים, תעשה קודם כל את מה שכתוב, אחרי את מה שלא כתוב, או להפך. כאילו, כל אחד והשיטה שלו. טוב. אז יש לנו באמת את מה שאתה הזכרת, שהיה מישהו ששלח את החתן שלו, לחתן הזה קראו, טוב, התנ"ך מופיע גם כאן, מי שמצא את התנ"ך הזה, זה סיפור מאוד מעניין. רב שלום שכנה ילין, רב שלום שכנה ילין, שהוא רב חשוב, רצה גם כן לדעת מה כתוב בכתר, והוא הלך ושלח את החתן שלו, והוא הלך עם התנ"ך. והגיע בתוך התנ"ך שלו, סימן כל מיני סימונים של מה שכתוב בכתר וחזר לפה. התנ"ך נעלם. נראה לי. התנ"ך נעלם כמו כל דבר שנוגע בכתר. עד ש... כן, עד ש... כן? עד שלפני, לא זוכר כמה שנים, בית בקריית משה היה נידון להריסה. ולפני שהיו עוד הספיקו להרוס אותו, אז מהר איזה גושניק אחד, לא זוכר את השם שלו, מצא את התנ"ך הזה והביא אותו ליוסי יופר. והם ישר עלו על מה שהתנ"ך הזה אומר, ושזה בדיוק התנ"ך ששר בשם שלום שלך נעלין, ויש לנו בעצם עדויות על הכתר, ונפלא מאוד, וכתבו עוד מאמר. אז יש לנו עוד מידע על הכתר. דבר דומה יש לנו גם עם ספר תורה שהוגה על פי הכתר, שכתבו עליו ספר שלם, חוקר בשם פנקובר. יש אפשר למצוא את זה, נוסח התורה של כתר המצווה, אפשר למצוא את זה בספרייה, באזור של המסורה, באזור שאנשים לא כל כך מכירים. מלבד זה, יש לנו כמה חוקרים, כן, לאנגלים, הבריטים, הצרפתים וכאלה, היה להם הרבה עניין בארץ ישראל באותה תקופה, נכון? הטורקים וכל זה, מוכר לכולנו, למי שלמד היסטוריה. בין השאר, החוקרים, חוקרי התנ"ך, חיפשו גם כתבי יד מדויקים. אז למשל, חוקר בשם ויקס, שמי שמתעסק בטעמי המקרא, נתקל בו הרבה, כי נניח הספר של הרב ברויר, שהוא אחד הבסיסיים בנושא, מזכיר אותו הרבה. ויקס הוא חוקר מלומד אנגלי, ויליאם ויקס, נראה לי, שכתב את הדוקטורט שלו על טעמי המקרא. עד כדי כך הוא היה משועמם. וזה באמת, זה, אתם קוראים את זה, וזה מהגיע.
ברגע שזה מתורגם לרוב הדברים האלה אין משמעות.
אני חושב שאתה יכול להגיד זה על הרבה מהמחקר היום, אבל כאילו זה מעניין, כי זה משהו שאנחנו עוד לא יודעים. אז עכשיו אנחנו יודעים, ולכן אני יכול לזכות לתהילת עולם. מה? סוג של תהילת עולם. אז זהו, ככל שאתה לוקח משהו יותר משעמם, אתה תזכה לי יותר תהילת עולם, כי אתה היחיד שנסק בזה. אז זה, יש היגיון. בכל אופן, אז הוא כתב ספר על הטעמי המקרא, ואחרי זה טעמי המקרא גם בספרי אמת, שזה כאילו תרתי לראותה, כלומר, הוא מתעניין בטעמים של ספרי אמת, שכאילו, מה? יש איזה כללים, מי שרוצה שיקרא את הספר של הרב בויר על טעמי המקרא, ויהיה בעל קורא, מאז הוא יהיה לבעל קורא הרבה הרבה יותר טוב, שלא יצטרך כמעט להכין, הוא רק צריך לדעת איפה הסוף פסוק בין דחתה, והוא כבר יודע להשלים את מה שבאמצע.
הוא מבין את הפסוק.
צודק, אז תרדו מזה. בכל אופן, לא, זה נורא פשוט, זה לא מסובך להבין את זה, זה רק עניין של תחביר.
רגע, מי זה היה שכתב את הסד הדוקטורט?
ויקס. ויקס, כתובים את זה נראה לי
ככה.
אני לא בטוח. אני לא בטוח. אבל בספר שלו, שיצא במאה ה-19, בסביבות 1900 נראה לי, משהו כזה הוא יצא לפני, אחרי. יש בפתח שלו, אפשר לראות את זה פה. הולכים לספרייה, יש את הספר שלו באנגלית, ובהתחלה יש דף נפרד שהוא פשוט צילום מהכתר של תולדות. טוב, הלך, צילם מהכתר, תולדות, וחזר לביתו והוציא בספר שלו את הדבר הזה. כן, יש סיפור שלם איך שזה הגיע אליו. כנ"ל גם חוקר בשם סיגל, שהוא היה, הוא היה מיסיונר. הוא הסתובב באזור, הוא התרברב בזה שהוא סיפר לכולם שם בארם סובה על ישו, וכולם כל כך הסכימו וזה. בכל אופן, בספר שלו, על הרם צובה וכו', יש את הצילום של שני עמודים של עשרת הדיברות, של בית חנן. אז יש לנו עוד מקומות כאלה שמדי פעם מציצים. יש עוד עמוד אחד, אני לא זוכר איזה, שפשוט מתברר שמישהו מכתר מהרם צובה לקח אותו בתור קמר. ואז לפני מותו... לקח דף מהספר בתור קמר.
איך לא תפסו אותו?
הוא מת, אז כנראה שזה בסוף חזר אליו. כשלפני מותו, לפני מותו הוא סיפר ואז הכל היה בסדר וסגר מעניין. אז זה, כמו שאתם רואים, אפשר להמשיך פה עד מחר, זה לא ייגמר, זה הכתר.
כן.
בסופו של דבר, דבר אחד אחרון שצריך להגיד על הכתר, הכתר הזה הוא הקדש. כלומר, הייתה בעיה גדולה מאוד לתת לאנשים לראות אותו, לקרוא אותו, ודאי לצלם אותו. כי בקולופון כבר היה כתוב שזה נועד רק בשביל שאנשים יוכלו להסתכל לדברים מסוימים, אבל אי אפשר עכשיו לתת את זה לכולם, הוא הקדש ששייך לקהילה ואי אפשר לתת אותו. הבעיה שאותו אחד מהקהילה שהביא אותו לארץ מסר אותו
לבן
צבי, וזה גרם לבעיה גדולה. במשך כ-4 שנים בבית הדין הרבני הקהילה טבעה אותו ומה הוא עושה וכולי, והוא אומר שאמרו לו את זה. לא, את המשאבי. סיפור שלם. בסופו של דבר הוחלט, וגם המדינה קבעה את זה גם כן משפטית, שהדבר הזה שיהיה רקש, כלומר, הוא יהיה שייך למכון בן צבי, וגם לקהילה הזה, יהיו 8 חברי נאמנים שיהיו אחראים עליו, וזה יהיה אך ורק במכון בן צבי, ולא יצא משם. והכתר השני, הוא בא איתו עוד איזה כתר קטן, שהוא לא קשור, לא משנה, אז הוא יהיה בבית כנסת של הקרים, של השי הרם צובה. משום מה, הכתר הזה לא נמצא במכון בן צבי, נכון? הוא נמצא בספרייה הלאומית, הכתר האמיתי, כן? אז מה עושים? כן, אנחנו מסיימים. אז מה שעשו, זה יותר נורא פשוט, הספרייה הלאומית הכירה למכון בן צבי איזשהו אזור מסוים, ששם שמים את הכתר, זה מקום שנחשב מכון יד בן צבי, והכתר שייך להם, וזה נמצא שם, והם אחרים עליו, וסגרנו את העניינים. אז זה הכתר, וזהו, ויש עוד הרבה מה לומר עליו, אנחנו לא נסיים. לא הספקנו לדבר על זה שיש פה תופעות מעניינות, כמו למשל חטף חיריק. נתקלתם בזה? יש חטף חיריק?
חטף חיריק.
טוב, נסיים
בזה.
לא הוגים את זה. בואו, רק נראה לכם, בתוך כדי שאתם יוצאים, כן. זה נמצא בפרק י' ד', יש חמש פעמים כאלה. דוגמה, זה נמצא בפרק י' ד' בתהילים, מזמור י' ד'. חטף חיריק. ראית את זה? הנה. נגמר השיעור, כן? אתם יכולים לבוא לראות. אמר נבל בליבו אין אלוקים.
בליבו.
השחיתו את איבו עלילה, אין עושה טוב.
היה איך נהנה
בשנה בשיעור הבא? השאלה מה הנושא שיהיה בשיעור הבא.
אתה יודע מה יהיה הנושא?
לא. עכשיו עכשיו הכל נושא.
אתה יודע, תוכל
לכתוב כזה גם. אין לו לסיים על החטף חיריק.
הנה, חטף חיריק, סיימתי.
חטף חיריק, זהו, מה,
כמה... לא רואה, זה חטף חיריק, אז יש עוד ארבעה מקומות כאלה.
איך קוראים בזה?
השחיתו. לא יודע, יש גם את המתג, לא משנה, בלגן. אז זה חטף חיריק, זה חטף חיריק.